בתוך הים, ביבשה, דהיינו במקום יבש, בתוך קרקעית הים, מסלול שהוא יבש, שאין בו שום מקום לשקוע. אבל, כאשר הרוח והאש התהפכו אל מול... רגע. המצרים הבינו את קריאת הים כפועלת לטובתם. לכן הם נכנסו. כן, הרעיון של נחשון בן עמינדב לפי דעתי הוא לברוח לתוך המים, מקום שהמרכבות לא יתפקדו, וקריאת הים פועלת נגד בני ישראל, היא פועלת לטובת המצרים. זה לוקח זמן לעכל את זה, אבל זה ברור, מפני שאחרת המצרים לא היו רודפים. הכוונה הזאת שמתפרשת, כן, עוד פעם?
כמה פרקטי היה הרעיון של נחשון בן עמינדב להכניס עם שלם עם כל
הדברים שלהם? הרעיון הפרקטי היחיד מול מרכבות מסתערות זה להיכנס לתוך המים ולהתרחק, לצאת מטווח החיצים וזהו, שיעמדו הסוסים על שפת המים וירקעו ברגליים. מה הם יעשו? אין רעיון פרקטי אחר. מה הרעיון הפרקטי? לעשות, להרעיש כנגדם הפגנות שזה ישפיע עליהם מאוד. מה? זה הרעיון הפרקטי היחיד. לא אם זה פרקטי, אלא זה הרעיון היחיד. הוא לא נזכר בכתוב כלל. מה שנזכר הוא רק שהשם אמר לבני ישראל, מדבר השם למשה לאמור בתחילת י"ד, דבר בני ישראל וישובו, ויחנו לפני פי החירות בין מגדול ובין הים, לפני בעל צפון, ניחחות תחנו על הים, שפירושו בעברית ישראלית, תיכנסו למלכודת. נא להיכנס למלכודת, בבקשה. לא בבקשה, בציווי. כדי, ואמר פרעה זה, כדי שיאמר פרעה, הוו הזאת היא לא וו חיבור. יבב תחליט, ואמר פרעה לבני ישראל, כדי שיאמר פרעה לבני ישראל, נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר, וחיזקתי את לב פרעה ועדף אחריהם. זאת אומרת, דבר השם הולך נגד האינטרס הישיר של נראה לעיניים של הצלת בני ישראל. באופן נורמלי, בעיניים רגילות, נורמליות, בני ישראל מרוצים לחמוק בכל מקום אפשרי אל המדבר, והיו מקומות, ולא להיכנס בין צבא פרעה לבין הים. וזה מכוון כדי שפרעה ירדוף, כדי שהצבא המצרי יתבע, ויוגד למלך מצרים כברכם ויהפך לבב. הרי פסוק ג' הוא חלק מדבר השם, כדי שיאמר פרעה ויהפך, מה שקרה אצל פרעה כתוב להלן. זה דבר אחד. מרגע זה ואילך, דבר את בני ישראל וישאו, ואתה הרם את מתך, תה את ידך על הים ובקעהו, ויבואו בני ישראל לתוך הים ביבשה. פסוקים תתוו תתזיים. ואני מחזק את לב מצרים ויבואו אחריהם. זאת אומרת, זה עובד לטובת המצרים. כדי ש... והיא כבדה בפרעה ובכל חילה ובכבו פרשר, אבל ברגע הזה אף אחד לא יודע את זה עדיין, לא רואים את זה. רק השם אמר את זה למשה. וידעו מצרים כי אני השם, יכבדי בפרעה ויכבהו פרשה. וישא מלאך האלוהים ההולך לפני מחנה ישראל והלך מאחריהם. דהיינו, שוב וב באור, וישא עמוד הענן מפניהם ויעמוד מאחריהם. לבוא בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל, ויהי ענן בהחושך, ויער את הלילה. ויהי הזה זה הופיע. ההוויה המקראית היא פעילה. כמו בבריאה. יהי אור, יהי רקיע, יהי מאורות, זה הוויה פעילה. ויהי הענן והחושך, ויופיע הענן והחושך, ויער את הלילה. כלומר, הקריאת הים עובדת לטובת המצרים, ורק הענן מגן על בני ישראל. ואת משה את ידו על הים, והולך השם את הים ברוח קדימה, זק כל הלילה, וישים את הים לחרבה, ויבקעו המים. לפי פשט הכתוב, אין כאן מים עומדים כמו קיר. זה כתוב בלשון השירה. מה שכתוב הוא שהייתה רוח קדים עזה, ולכן הים נבקע. והמים להם חומה, פירושו של דבר, שהצבא המצרי לא יכול לאגוף, לא מימין ולא משמאל, כי יש לו מים שם. ואז ויבקעו המים ויבואו בני ישראל. כן, לפי הציורים של מים עומדים כמו קירות, כאילו השתנה הרכב הכימי שלהם, זה למה צריך רוח קדים עזה. ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה, והמים להם חומה מימינם ומשמאלם. הכוונה לפי הפשט הריאלי של מה שהמצרים ראו, זה שהם מסלו ליבשתי באמצע, ומשני עתים יש ים, והם לא יכולים לעשות לא איגוף ימני ולא איגוף שמאלי. וירדפו מצרים ויבואו אחריהם. כל סוס פרוך באו פרשה לתוך הים. ויהי באשמורת הבוקר. אז עד כאן זה עבד לטובת המצרים. הם לא יודעים שהם נכנסים למלכודת. ויהי באשמורת הבוקר. וישקף השם אל מחנה מצרים בעמוד אש וענן. ויהום את מחנה מצרים. עכשיו, מה קרה? המרכבות מנסות לברוח מהאש, מענן האש. עד עכשיו זה חצץ, עכשיו זה על הצבא המצרי. הם מנסים לברוח. ברגע שהם מנסים לברוח, מה קורה להם? ויסר את אופן מרכבותיו וינהגהו בכבדות, ויאמר מצרים אנוס מפני ישראל, כי השם נלחם להם במצרים. זאת אומרת, כשהם מסובבים מרכבות, בורחים מפני עמוד מפני האש והענן והאש, הם שוקעים. ברור, כי מהצדדים יש או מים או ביצה. וזה מה שקרה, הם משאירים את המרכבות ובורחים וטובעים ובורחים וזה. היומר השם אל משה, אחרי שהמרכבות שקעו, נטה את ידך על הים וישובו המים על מצרים, על רכבו ועל פרשה. כלומר, חלק מהמרכבות נשרפו, חלק נשקעו, פשוט שקעו, ויסר את אופן מרכבותיו. וישובו המים על מצרים ולכבו ועל פרשה, ואת משה את ידו על הים. עכשיו בא העיקר. וישו בים לפנות בוקר לאיתנו, ומצרים נסים לקראתו, מכל כיוון באים המים. וינער השם את מצרים בתוך הים, וישובו המים וכנסו את הרכב ואת הפרשים וכל חיל פרעה באים אחריהם בים. אני משער, חז"ל אמרו שנשאר רק פרעה כדי לספר. אני משער שבני אדם כן הצליחו לברוח מצרים מהמרכבות, ברגל, כל עוד הם נשארו במסגרת שביל היבשה. הם יכלו להסתלק משם, אבל המרכבות והסוסים עבדו בים. וכך עבד הצבא המצרי. העסק התהפך לטובת בני ישראל רק באשמורת הבוקר. עד אז זה עבד לטובת המצרים, אחרת הם לא היו שם, לא היו מגיעים לשם. וזאת הכוונה של הסיפור, והוא מאוד ברור. ומה עוד אתם רוצים לדעת? לא אני ולא אתם לא היינו שם, כן? קודם כל, היה המרכבות האלה, חלקם שקעו פשוט, הם זזו לצדדים ושקעו. חלקם נפגעו על ידי הסופה, על ידי ענן האש, והמצרים פשוט ירדו ברגל.
אבל
הם ירדו לרגל, ירדו מהמרכבות. ברגע שהם ירדו מהמרכבות, אין להם ערך, אין להם כוח, אין להם יכולת להילחם, נכון? הם אנשים שברוכים ברגליהם. מי שברח, ברח, זה לא מעניין. הכתוב מתאר איך הצבא, איך הרכב והפרשים עבדו. מה קרה לאנשים? דווקא טוב שאנשים יחזרו הביתה ויספרו סיפורי זוועה. ובני ישראל הלכו והיה בשע בתוך הים, והמים להם חומה מימינם ומשמאלם. המצרים לא יכלו לאגוף לא מפה ולא מפה. ויושע השם ביום ההוא את ישראל מיד מצרים, וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים. כמובן שמתו שם הרבה חיילים, אבל בעיקר סוסים והצבא מת. וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם מצרים, ויראו העם את השם ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. תכף נדבר על אמונה. כן.
הרב, העניין שפתאום בהשמורת הבוקר, מתי שהמצרים לכאורה אמורים לקבל את הכוח מהאל שלהם, זה העניין שדווקא אז...
בוודאי, איזו שאלה. הם רכים לרגל, לזריחה, כל רגע. ברור. עכשיו, מה זאת אמונה? מה ההפך של אמונה? מה ההפך של אמונה?
כפירה.
כפירה? אין במקרא כפירה, בכל המקרא אין כפירה. וגם בלשון חז"ל, שיש כפירה, אז כפירה זה הפך של הודאה ולא הפך של אמונה. אתה מודה או אתה כופר? מי שכפר בעבודת אלילים, כאילו הודה במי שאמר והיה עולם. אבל לא, הם לא אומרים מי שכפר בעבודת אלילים, כאילו האמין. זה לא נכון. כפירה כהפך של אמונה הופיע לראשונה אצל רב סעדיה גאון, והוא חידש את זה, והוא יודע שזה חידוש, שזה לא קדם. אין בכל המקרא ובכל ספרות חז"ל כפירה כהפך של אמונה. האם אתם מסוגלים לפרש את יען לא האמנתם בי שהשם אומר למשה ולאהרון לפי כפירה? מישהו יכול, מוכן להעיז לפרש דבר כזה? אז איך נפרש והאמין בהשם על אברהם כהפך של כפירה, אם אצל משה ואהרון כתוב יען לא האמנתם בי? אי אפשר לפרש ככה. פשוט לא נכון, זה הכל. כל העניין הזה של אמונה וכפירה, אמונה כהיפוך של כפירה, זה בא לעולם עם ההיפתחות לפילוסופיה, ורב סעדיה גאון חידש את זה. לא במקרה הוא כתב את הנבחר באמונות והדעות. אצל רב סעדיה גאון כבר היו רבבות בבני ישראל שקראו והפנימו פילוסופיה, כי הפילוסופיה תורגמה לערבית. זה כבר לא היה רק מי שידע יוונית, כן? כי זה תורגם, ורב סעדיה גאון צריך להתמודד. לפני זה, למה אין לפני זה פילוסופיה יהודית? זה היה האתגר של רס"ג, וחלק מזה זה המשמעות המחודשת של המילה אמונה. אמונה במקרא ובספרות חז"ל, בדברי חז"ל, בלשון חז"ל, יש לה שני מובנים, ושניהם קיומיים. ההפך האחד של אמונה זה חוסר ביטחון. כלומר, אמונה זה ביטחון. כמו שמבטאים את זה בעברה אשכנזית, ביטוחן. זה בדיוק אמונה. אתה סומך או אתה לא סומך. כן? אומן סומך על המאמן שלו. אומן ואומנת שהתינוק סומך עליהם, מסתכל עליהם ומחכה למצא פיהם, והיא אומנת הדסה, והיא שומעת ועושה מה שהוא אומר כאשר הייתה באומנה איתו, כי היא רגילה להסתכל עליו ככה כמו ילדה לדוד מבוגר, והיא שומעת מה שהוא אומר. אומנות זה העמודים שהגג נשען עליהם. אז והאמין בהשם פירושו שמח עליו, יען לא אמנתם בי פירושו לא שמחתם עליי. בעניין הזה לא שמחתם עליי, עשיתם משהו אחר ממה שאמרתי לכם, כי לא שמחתם עליי. וימינו באשר הוא משה עבדו, פירושו שמחו, סוף סוף נשענו על משה ושמחו עליו. המובן השני של אמונה במקרא זה ההפך של עוול, זה יושר. אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. כן, כי לא יחשבו את האנשים כי באמונה הם עושים, הם ביושר. נסעת ונתת באמונה, פירושו של דבר לא אמונה שהיא הפך של כפירה, אלא ביושר. רימית או לא רימית? אמונה זה יושר. יושר מוחלט. בתור ילד שמתי לב בקבלת שבת להקבלה הזאת שבין ישפוט תבל בצדק ועמים באמונתו, ישפוט תבל בצדק ועמים במישרים. אמונתו ומישרים. יושר. אז יש קשר בין שני הדברים האלה. כי אנשים ישרים אפשר לסמוך על המילה שלהם. ואנשים שאי אפשר לסמוך על המילה שלהם אינם אנשי אמנה או אנשי אמונה. אי אפשר לפתוח בהם. וימינו בהשם ובמשה עבדו. אפשר לומר, מאז ויאמן העם של פרשת שמות, שעברו כל כך הרבה רגעים שלא יכלו בני ישראל או רבים, חלק גדול מעם ישראל לא שמח על משה. עכשיו הם נשענו עליו וסמכו עליו, כי עד עכשיו הוא אמר להם דברים שחלק חשבו שהוא מכניס אותם למלכודת, וזה באמת נראה כמו מלכודת. זה לא רק נראה, זה היה מלכודת. וימינו בהשם ובמשה עבדו. עכשיו רב סעדיה גאון, שכאמור חידש את המשמעות של אמונה מול כפירה, עקרונות, כן, עשרה, יש לו מקום אחד שהוא מדבר על עשרה עקרונות של אמונה. פונון אל המנה. הוא מפרט אותם. מעניין שרב סעדיה גאון מתאר שם וגם במקומות אחרים שאת עקרונות האמונה צריך לשיר, צריך להתפלל אותם, צריך להגיד אותם בקול. ואדון עולם ויגדל בנויים על התפיסה הזאת. ואילו הרמב״ם חוזר ואומר, דע כי האמנה אינה העניין הנאמר בפה אלא העניין המצויר בנפש. הרמב״ם מדבר על עקרונות אמונה שחושבים אותם. לשיר יגדל זה אומנם 13 עיקרים של הרמב״ם, אבל השיר יגדל על ידי קהל מתפלל, זה הרעיון של רב סעדיה גאון. ולכן רב סעדיה גאון רואה את שיא האמונה ביציאת מצרים בירת הים. וזה התחלת חיבור שנדמה לי שעוד לא פורסם. פירוש 10 שירות לרס"ג. שירות התורה נמצאות בתוך חיבורים אחרים גם. אבל היה לו פירוש 10 שירות, 10 שירות בכל התנ"ך, שירות של אמונה, שעל פיהם הוא הציב את עקרונות האמונה. למשל, הוא הציב 10 ביטויים בפתח שירת דוד, חסדי ומצודתי ומסגבי ומפלטילי. כל אחד הוא הגדיר אותו כאחד האופנים של אמונה שצריך לשבח בהם את הקדוש ברוך הוא. לכן שיא האמונה ביציאת מצרים אצל רב סעדיה גאון זה קריאת הים, שירת הים. ואילו אצל הרמב״ם, מעמד הר סיני בלבד, שכן כתוב שם, וגם בך יאמינו לעולם. אומר הרמב״ם הלכות יסודי התורה, מכלל שקודם דבר זה לא האמינו במשה אמונה שהיא עומדת לעולם, אלא אמונה שיש אחרי הרהור ומחשבה. כרגע אנחנו רואים שזה בסדר, אז זה בסדר. אבל מה יהיה כשיהיה עוד פעם משבר? זה חילוק מעניין בין הרס"ג לבין הרמב״ם. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם. לדעתי, הפתיח הזה לשירה מתחבר עם הפסוק האחרון ומסביר אותו. אני קורא עכשיו את הפסוק השלם לפי הבנתי. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם, כי בא סוס פרעה ברכבו ופרשה בים, וישב השם עליהם את מי הים, ובני ישראל על חוב היבשה בתוך הים. לכן באמת הפסוק האחרון הוא חלק של המעטפת. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם, כי בא סוס פרעה. וזאת המסגרת או המעטפת שבתוכה נמצאת השירה. השירה עצמה מתחילה בהשירה ונגמרת בהשם ימלוך לעולם ועד. ובאמת יש פה הבדלים בין קורן לבין הכתר, אבל הפסוק האחרון יש בו חלוקת דלתות וחלוקת חלוקת הצלעות והרווחים, נו איך זה נקרא? נו זה בא מירח. אריח על גבי לבנה. אריח על גבי לבנה זה ירח על גבי לבנה. או זה פתוח על גבי לבנה. החלוקה הזאת שונה בפסוק האחרון, כי בעצם הוא משלים את הפתיח למשפט שלם אחד, זו דעתי. והמילה ישיר, הצורה, אתה רוצה, רצית לשאול דבר? איך מה? איך מה? אנחנו יודעים. תסתכל בכתר הרם צובה של הרב מרדכי ברויר, במבוא שלו הוא מסביר את זה, ותסתכל, אתה יכול לראות את זה במהדורה של במהדורות של הולכות עם הכתר, בטח יש פה גם. יש הערות מסורה שמשלימות את ההבדל. בכל מקום יש הערות מסורה שעל פיהם אפשר לשחזר את מה שחסר. אז ישיר משה, המילה ישיר, הצורה הזאת של הפועל, אנחנו רגילים לפועל בעבר ופועל בעתיד, אבל זה לא באמת עבר ועתיד. בלשון העברית המקראית יש מצבים שונים של הפעלים, וההבדל הבולט הוא בין צורה מוגמרת של הפועל לבין צורה בלתי מוגמרת. כן, אתם מכירים את הפרפקט, פרפקטום באנגלית, נכון? אתם מכירים את הפאסט פרפקט, פרזנט פרפקט, את הצורה של הפרפקט, לעומת צורה שהיא מתמשכת, היא קצת דומה לקונטיניוס. מה שאנחנו קוראים עתיד הוא בלתי מוגמר, כי הוא מתמשך והולך, אבל הוא יכול להיות בעבר, הוא יכול להיות בעבר. בדרך כלל העבר מתואר בלשון של פרפקטום. שימו לב שההתרחשות מסתוארת לרוב בלשון המקרא בפועל של אימפרפקטום בתוספת וו, שהיא לא בדיוק היפוך, היפוך רק שמחליטים שזה עתיד. למה לעשות פה עתיד כדי להפוך אותו לעבר בוו? ולהפך, בשביל מה לעשות שטויות כאלה? ויהי, ויומר, ויעש, וייצר, זו צורה של פועל לא מוגמרת, שבעזרת וו היא מתארת את ההתרחשות לנגד עינינו. נכון? היום בעברית שלנו, חלק גדול מאוד מהדוברים מתארים התרחשות על ידי פועל בבינוני, פועל שימני בבינוני. נכון? משה עומד, משה אומר, משה עושה. מה הוא עומד, אומר, עושה? למה הוא עומד ואומר ועושה? הוא מצווה, הוא חושב והוא עושה. הכל בבינוני. זאת השפעת לשון חכמים, לדרכו היה מהלך במקום ויקום וילך. נכון? הלשון המקראית היא דינמית ולשון חכמים מתבוננת. אנחנו מושפעים חזק מזה. אנחנו אין לנו יכולת, לא הצליחו לשחזר את הפעלים בוו. ויקום וילך ויעס ויומר, לא הצלחנו להסתגל לזה. העברית החדשה הלכה פה אחרי לשון חכמים, ולכן כל התרחשות שמתנהלת לנגד העיניים תארים אותה בפעלים בינוני, פעלים שמניעים בבינוני. הולך, אומר, עושה, חושב, פועל, כאילו זה עכשיו כל הזמן. זה מה שמנסים לומר, זה מתרחש עכשיו לנגד עינינו. השפה המקראית עושה את זה על ידי פעלים של אימפרפקטום. יהי, יומר, יעשה, ידבר, בצירוף וו. ויומר, ויעש, וידבר, ויצב, וייצר, כן? זה ברור. כך שישיר זה לא פועל בעתיד, זה פועל בלתי מוגמר. רוצה לומר שירה מתמשכת ומתמשכת ומתמשכת, שירה שאין לה הפסק. ויפה אמרו חכמים, מכאן רמז תחיית המתים מן התורה, זאת אומרת, זה לא כי זה עתיד, אלא כי זה בלתי נגמר. שירה הזאת, איך אומרים, לא תשכח מפי זהו. זה. אז ישיר, משה ישיר, ישיר וישיר 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 וישיר, הוא לא שר, הוא ישיר. אז ישיר, אז יקהה שלמה. זה בעבר, אבל זה מתאר התרחשות מתמשכת. לעומת זה, בראשית ברא אלוהים, זה פס פרפקט, והארץ הייתה, כלומר נתהוותה, תוהו ובוהו, זה פס פרפקט. ויומר אלוהים יהי אור, זה התחלת התיאור המתהווה שמתואר כמתרחש. וימות שמואל ויספדו לו כל ישראל ויקברו בעירו ברמה, שמואל א' קפה, בפרק שבו שאול הולך לבעלת האוב, ושמואל מת, had died, ויספדו לו כל ישראל. כל המשך הפסוק מובא כמו שהוא, רק משנים את הפועל הראשון. שמואל כבר מת, ושאול כבר הסיר את האובות ואת הידדונים מן הארץ, ועכשיו הוא מחפש בעלתו. כלומר, בלשון המקרא יש הבחנה ברורה בין עבר רגיל שהוא באמת מוגמר, הוא פרפקטו, בין צורה של אימפרפקטו שיכולה להיות לנגד עינינו במה שקוראים ועב ההיפוך, ויכולה להיות אפילו בעבר שרוצים להגיד שזה משהו של שנמשך ולא נפסק. ויומרו לאמור, ויומרו לאמור פירושו מקהלה. והגם שכל התורה כולה היא שירה, והכל בני תמיד הייתו מקהלות שחזרו על פסוקים, כן? מי שחושב שאפשר לזכור פסוקים בלי חזרת מקהלה, לא יודע איך מסורת עובדת. מסורת עוברת במקהלות. אם אינכם משוכנעים בזה, לכו אל התימנים ותקשיבו. איך הם קוראים את שמה, איך הם חוזרים על פרשה, כן, יהודי תימן. ויאמרו לאמור, זאת מקהלה יוצאת דופן, מקהלה מיוחדת. ואכן יש שלוש דעות בין התנאים איך התנהלה המקהלה הזאת. דעה אחת אומרת, משה אמר אשירה להשם כי גאו גאה, והם חזרו אחריו אשירה להשם כי גאו גאה. סוס ואוכבור עמיו הים, והם חזרו אחריו סוס ואוכבור עמיו הים. שזה די דומה לערך הרגילה, אלא שכל פסוק מחולק לפי הצלעות שלו. הדעה השנייה היא, משה אומר אשירה להשם כי גאו גאה, והם חוזרים אחריו אשירה להשם כי גאו גאה. הוא אומר סוס ואוכבור עמיו הים, והם חוזרים אשירה להשם כי גאו גאה. עוזי וזמרת יה אשירה להשם כי גאו גאה, ואילי לישועה אשירה להשם כי גאו גאה. הם חוזרים כל הזמן על השירה, על הפזמון. והדעה השלישית היא שמשה אומר השיר על השם כי גאו גאה, והם משלימים אחריו סוס ואוכבור עמיו הים. בפעם הראשונה, בפעם השנייה, בפעם האלף, כן? הם כבר יודעים את זה. עכשיו יש פיוטים שאתם יודעים שיש בהם השלמות כאלה. שלוש השיטות תמצאו אותם בפיוטים. פיוטים שתמיד חוזרים על פזמון, פיוטים שחוזרים על כל צלע, ופיוטים שמשלימים את הצלע השנייה. יש שלוש דעות בנתנאים, יש עוד אפשרויות. יש פה מספר פסוקי מפתח שהם כפולים, שבקיגאו גאה יש כפל, כן? בהשם איש מלחמה, השם שמו, יש כפל. השם איש מלחמה, השם שמו. בימינך השם, נהדרי בכוח, ימינך השם תירץ אויב, יש כפל. מי כמוך, מי כמוך, יש כפל. עד יעבור עמך השם, עד יעבור המזוקנית, יש כפל. כלומר, יש פסוקים שהם כפולים בתוך עצמם, והם מעין מפתח לפסוקים מיוחדים בשירה. יכול להיות שויאמרו לאמור משתנה במהלך השירה לפי פסוקי המפתח. ועד היום יש כאלה שמנגנים לא את כל הפסוקים, אלא את פסוקי המפתח. רמה זה ישליך. עוזי וזמרת. זמרת זה זמרה, זה לא סמיכות, זה השם הוא לי עוז וזמרה. כי הסיומות, היוד הזאת, הטף, כל הסיומות בלשון השירה נשמרות יותר מאשר בלשון רגילה. זמרה ושירה, ההי בסוף זה רק תו שהתאפסה. תמיד הייתה שם תו. עובדה שאנחנו מוצאים את תו בכל ההטיות ובכל הצורות חוץ מנקבה בודדת. כי אנחנו אומרים זמרתי וזמרתנו וזמרתכם וזמרתם, תמיד יש תו. וזמירות היו לי חוקיך. בכל הצורות יש תו. רק בנקבה יחידה חסרה התו. זאת אומרת שהיא התאפסה, היא לא מבוטאת. ההיא מחליפה אותה פשוט כי לא ביטאו אותה. וקרוב לוודאי שלא ביטאו אותה כי ההתאמה, כך למדתי מאבי מורי ז"ל, בנקבה יחידה ההתאמה זזה קצת למעלה. לכן אמהות שמחליטות לקרוא לבנותיהן זמרת ושירת, כי זה מוצא חן בעיניהם יותר מאשר זמרה ושירה, זה בסדר גמור, זה נכון, זאת לא שגיאה, זה לא סמיכות. השם הוא לי עוז וזמרה. ואל לישוע זה אלי וענווהו, זה אלי, רואים בעיניים. ענווהו זה אבנה לו נווה, וזה ילך עד הסוף, הנווה, מכון לשבטך, נווה קודשך, יש נווה. נווה נחשב מקום, המקום שבו עם ישראל והשכינה ישכנו בסופו של דבר לבטח. לכן וענווהו זה סלו נווה, והוא ישכין בו את שכינתו. אז זה לא סתם הרומם מקביל להרוממנו, זה אלי לעומת אלוהי אבי, זה מרתק, כי זה מה שלימד השם את משה בסנה, שלא בזכותך ולא בזכותכם אלא בזכות אבות. ההתגלות בסנה מתחילה מי אנוכי אלוהי אביך, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. אז מקביל לזה אלי שאנחנו רואים אותו עכשיו ביציאת מצרים, זה אלוהי אבי, השם איש מלחמה, השם שמו. על זה יש לי סיפור דרך הגמרא. הגמרא אומרת, שהשם מתגלה במלחמה כבחור ובישיבה כזקן. ככה הגמרא בחגיגה. השם מתגלה לפי העניין. במלחמה הוא מתגלה כבחור. כי אין נאה במלחמה מבחור, אין נאה בישיבה מזקן. בפעם הראשונה שפגשתי את הרב עמיטל בביתו ברחוב שחל 21 למטה בגבעת מרדכי, זה היה כשרבי חנן פורת זיכרונו לברכה אמר לי, בישיבת מרכז הרב יש עוד הצעה אחת של ראש ישיבה לישיבה שאנחנו מתכננים להקים בגוש, והוא הרב יהודה עמיטל. לא שמעתי את השם הזה עד אז כלל. פגשתי אותו, דיברתי איתו, הוא הבטיח תשובה כעבור שבוע, אין לי זמן, תיסע לגבעת מרדכי רחוב שחל 21, תפגוש את הרב עמיטל, תקבל ממנו את תשובתו. נסעתי. פעם ראשונה שפגשתי את הרב עמיטל, ישבתי אצלו בכיתון הספרים שלו, והוא ציטט את הגמרא הזאת. הוא אמר, למה הם אומרים בחור ישיבה? זה נגד הגמרא. לפי הגמרא צריך לומר בחור מלחמה וזקן ישיבה. מה שהרב ליכטנשטיין, השם ישלח לו רפואה שלמה מהרה, אחרי שנים רבות כתב במאמר אידיאולוגי הסדר לכתחילה, הרב עמיטל אמר לי בלשון הגמרא הזאת, ככה, בפשטות. כי הרב עמיטל לא ניסח דברים באופן אידיאולוגי ופילוסופי, הוא דיבר בלשון הגמרא, אבל זה היה הרעיון. בחור מלחמה, זה מה שהגמרא חושבת. בחור מלחמה, אין נאה במלחמה מבחור. ולכן כשהשם מתגלה במלחמה הוא מתגלה כאיש ולא כזקן. אז בחור ישיבה זה סותר את הגמרא. זהו, זה חפ של הרב עמיטל עברה כאן.